אנחנו בברכות נתחיל שוב את המשנה בט"ז עמוד א'. אומנים קוראים ברוש אילן ברוש אינבח מהשנן ראשי נעשות גם בתפילה. הם יכולים לקרוא קריאת שמה, האומנים קוראים משמע לשון לכתחילה בראש אילן ובראש הנדבח, אבל תפילה הם לא יכולים לקרוא שם למעלה. חתן פטור מקריאת שמה לראשונה ועד מוצאי שבת אם לא עשה מעשה, והסברנו את זה שהוא תרוד במחשבת המצווה. ומעשה, הרבן גמליאל שנשא אישה וקרא לילה הראשונה מול אותם אדם ומתן רבן שחתם פטור מקריאת שמה, אמר להם אם אני שומע לכם ותן מני מלכות שמיים אפילו שעה אחת. יש פה גרסות שאומרות לא למתן רבנו, וזה מחלוקת בהלכות כבוד רבו, איך הוא אמור לתקן את רבו. האם הוא אמור לומר לו לימדתנו רבנו, הרי הרב אתה לימדת אותנו, האם זה כבוד? או לומר בסימן שאלה, כן, לא לימדתנו?
אפשר להגיד לימדתנו בסימן שאלה גם?
אפשר גם, אפשר, אין לך חינמי, גם אפשר. תנו רבנן, אנחנו מצטטים עכשיו תוספת האומנים, קוראים בראש אילן ובראש הנדבח, ומתפללים בראש הזית ובראש התאנה. זאת אומרת, התוספתא מודיעה לנו שיש אילנות שאפשר להתפלל בראשם. מסביר לנו רש"י, למה? מה אומר רש"י? כי הם רכבים והוא יכול להתרכז, הוא לא חושש שהוא ייפול. תשאלו אותי מה מיוחד בזית, אני לא יודע. כאילו, מה אילנות האחרות שמעבדו עליהם? דקל? לא יודע, בסדר. ושאר כל אילנות יורדין למטה ומתפללים. ובעל הבית בין כך ובין כך יורד למטה ומתפלל, לפי שאין דעתו מיושבת עליו. כי באמת זה לא המצב הכי אידיאלי להתפלל. הם מחויבים לעבודה, הוא לא מחויב לעבודה. מה עם קריאת שמה ובעל הבית? לא כתוב. אז מה יצא לגבי בעל הבית בקריאת שמה? מדייקים הראשונים, וככה מדייק הבית יוסף, ככה מדויק להלכה, שקריאת שמה הוא יכול לקרוא למעלה יחד איתם. הוא חייב לרדת? איפה? כתוב שהוא יורד להתפלל.
מבחינת, אם זה העבודה שלו...
לתפילה, לתפילה, אבל לקריאת שמה לא הכריחו אותו. תסתכל, תדייק מתוך הסוגיה, מה כתוב? שהוא יורד לצורך התפילה. לא משנה איזה אילן, הוא יורד לתפילה, אבל לא כתוב שהוא צריך לרדת לצורך קריאת שמה. מפה מדייקים שלקריאת שמה הוא יכול לקרוא שם למעלה. לפני שנתקדם, יש פה מחלוקת ראשונים. יפה. כולם מסכימים שזה לא אותו ריכוז כשאתה בראש אילן כמו שאתה עומד למטה. אלא מה? קריאת שמע הרי אתה רק צריך לכוון בפסוק הראשון בעצם. עיקר כוונה היא בפסוק הראשון. ופה בית יוסף מכריע בעצם. מה שאנחנו עד עכשיו דיברנו בשם השולחן ערוך הרב, השולחן ערוך כותב ש... ומתוך מה שנתבר בסימן זה נראה שפסוק ראשון בלבד אבי דאורייתא. זאת אומרת, לאורך כל הסימן הבית יוסף מביא לכאן, לכאן, יש אומרים, יש אומרים. בסוף הסימן הוא מכניס שורה אחת שגם הוא מסכים שבעצם יוצא שנראה שככה הלכה. זאת אומרת, זה לא המצאה ששולחן ערוך הרב של ההלכה נראה ככה. הבית יוסף כבר אומר את זה. שנראה להלכה, ואנחנו דייקנו את זה לאורך סוגיות גם כן, שרק הפסוק הראשון הוא דאורייתא. אז בסדר, אם רק הפסוק הראשון דאורייתא, הפסוק אחד לכוון יותר קל. רש"י אומר לנו, מה מיוחד בזית ותאנה? אומר רש"י, מפני שענביהם מרובין, רש"י הראשון לגמרא, ויכולים לעמוד שם שלא בדוחק, ואין שם פחד ליפול. ככה אומר לנו רש"י. הריף, אם יש לכם ריף, תסתכלו על הריף. הריף מביא, הריף או הראש, לא משנה, הראש מביא את הריף. אני לא יודע, זה מה שאמרתי, אני לא מבין מה הייחוד בענפים האלה.
בזית אני יודע שזה משהו אחר. זה יכול לגדול ממש לגודל.
אני אומר לכם, אני בחיים שלי לא טיפסתי, אני רק צופה בהם מלמטה. אולי... אולי אם הייתי עושה את זה, הייתי רואה את זה. אני שומע? אני שומע? הריף מביא ירושלמי, דף תת עמוד א' בריף, שלמה לברוש הזית וברוש תאנה, רבי אבא ורבי סימון תרוויון, אמרין מפני שתרחותן מרובה. בגלל שיש שם הרבה ערפים, ענפים, זה הרבה תרחה לרדת מהם. וכנראה שלרשי לא היה את הירושלמי הזה. כי רשי נותן פשט אחר, כל הראשונים חולקים על רשי, הולכים עם הירושלמי הזה. שהמיוחד בזית ותאנה, זה כי קשה לרדת. ואז לפי זה, ולפי זה גם נפסק להלכה, כמו כל הראשונים נגד רש"י, כמו הירושלמי הזה. עכשיו בכלל, מישהו כתב לפני איזה 20 שנה ספר כללים על רש"י, שמלוקטים מכתבי הרבי מחב"ד, והוא טוען בהקדמה שלו שלא ברור שלרש"י היה את הירושלמי באופן סביר. הוא מצטט מהרב מבריסק ככה גם כן, ובאמת תשימו לב שכשרש"י מצטט ירושלמי הוא משתמש בלשונות שונים מאשר בבבלי. בבבלי אומר כתוב בערכין ככה, הגמרא אומרת, הוא מצטט זה חופשי. בירושלמי הוא משתמש בלשונות, מצאתי כתוב בירושלמי, או יש כתוב בירושלמי, הוא משתמש בלשונות כאילו זה מציאה. בבבלי הוא לא משתמש בלשונות כאלה, הוא לא אומר מצאתי כתוב בגמרא ערכין. ככה זה נראה, זה מה שאני אומר. אז זה שפה רש"י לא הולך עם הירושלמי, אני לא יודע אם לרש"י בכלל היה ירושלמי על ברכות, לא יודע. למרות שאני חושב שרש"י קודם ציטט ירושלמי על ברכות, רש"י קודם במסכתא. אז להלכה בעצם ככה נפסק, כמו כל הראשונים נגד רש"י. הלאה. רמי לי רב מרי ברי דבת שמואל לרבה. וראיתם את הרש"י פה למה הוא נקרא ברי דבת שמואל? הוא התגייר, איסר גיורה, אנחנו יודעים מי הוא, אבל לא מייחסים את הבן אליו. אז הוא שאל את רבה, תנן, במשנה שלנו שנוינו, האומנים קוראים בראש אילן ובראש הנדבך, אלמה, מה פירוש המילה אלמה? כאן יוצא או אנחנו רואים, לא באי כוונה, ורמיני, נזרוק כלפיך הסתירה, הקורא את שמה צריך שיכוון את ליבו, שנאמר שמה ישראל ולהלן אומר הסקט ושמה ישראל, מה להלן בהסקט, אף כאן בהסקט. אז כתוב בברייתא שכן צריך לכוון, במשנה משמע שלא צריך לכוון, אישתיק. וכשהגמרא אומרת אישתיק, הרב פסנס הצל היה מדגיש לנו שזה היה מעשה שתיקה. זה לא שהוא לא הגיב, זה שהוא שתק. זה היה שתיקה אקטיבית, לא פסיבית. אישתיק זה, הוא נתן לו אינדיקציה שהוא לא עונה. עכשיו, כשהוא נתן אינדיקציה שהוא לא עונה, זה יכול להיות לשני כיוונים. זה יכול להיות לא יודע, זה יכול להיות אני יודע ואני לא אומר לך. או אני לא אומר לך כי לא מגיע לך לדעת, או אני לא אומר לך כי זה כל כך פשוט, אבל זה שתיקה אקטיבית. זה עם איזשהו מסר. והפסן תמיד אומרנו שבמסורת של תורה שבעל פה לא רק היו מוסרים את מה שנאמר אלא גם כן את ההבאות. והפסן היה נתן לנו דוגמאות של הבאות שיש, היה לא במסורת. לדוגמה, פעם ישב הרב מבריסק עם כמה תלמידים בשולחן שבת, הם התארחו, והנשים בשולחן התחילו לשיר זמירות עם בעל הבית. אז אחד מהתלמידים מאיר, נו, הרב פה איך אתם שרות? והרב מבריסק מעיף בו מבט של נזיפה, אל תעיז לפתוח את הפה. אז הוא אמר שיש לו במסורת שהרב מבריסק סבר, א', יש לו במסורת את התגובה שלו, ב', שזה בעצם מבחינה הלכתית, יש צד להחמיר שלא ישירו לפניו, אבל יש גם צד למחות במוחה. תמיד היה אומר, יש הלכה ואין מורים כן, יש הלכה ומוכין במוחה. שאם מישהו מוחה בשביל ההלכה הזו, מוכין בו. יש סיפור דומה על רב יעקב קמנצקי, שבימי הספירת העומר הוא פעם נסע במונית, ונהג מונית היה לו מוזיקה. אז אחד מהתלמידים אמר לנהג לחבות את המוזיקה, מה זה ספירת העומר. ורב יעקב קמנצקי העיר לתלמיד, תעזוב אותו במנוחה. הנהג הזה כל היום במונית שלו, והמוזיקה בשבילו זה החיים. זה לא תענוג כמו בן אדם אחר. הוא לא, הוא יצא מדעתו אם הוא יושב במונית כל היום בלי מוזיקה. אולי באמריקה הדברים האחרים הם טמאים, אני לא יודע. ככה מספרים, לא הייתי שם. אז אישתיק, הוא שתק, והוא הבין מהשתיקה שיש דברים בגו. אמר לי, מי דשמיע לך בה? הוא אמר לו, רגע, שמעת משהו בנושא? אמר לי, אחי, אמר רב שישת, רב ששת הסביר את המשנה, מה זה שהאומנים קורין בראש האילן, והוא שבטלין ממלאכתן וקורין. הם לא עוסקים במלאכתן תוך כדי קריאת השמע. והתניא בתהילל אומרים עוסקים במלאכתן וקורין, אז לכאורה כתוב מפורש שהם כן יכולים לעבוד תוך כדי קריאת שמע, לא קשה, בפרק ראשון, בפרק שני. אז סגירת הסוגיה, רבה או הגמרא עונה שבפרק ראשון לא עוסקים במלאכתן, בפרק ראשון מתרכזים בשמע, ושהפרק שני יכולים להיות עוסקים במלאכתן וקוראים קריאת שמע. עכשיו השאלה היא, הרי רבה אמר לנו לפני כמה עמודים בי' ג' עמוד ב' שרק פסוק ראשון צריך כוונה, אז למה פה הם צריכים להפסיק לעבוד כל הפרק הראשון? אז אומר תוספות, לאו דווקא נקט פרק ראשון, דהיינו עלי בדי רבה, הרי הסוגיה פה עונה לפי רבה, ורבה אמר לאל פסוק ראשון לבד שרק בפסוק הראשון צריך לכוון, והכי הלכתה. אז מה סובר תוספות? שרק בפסוק הראשון הם צריכים להפסיק ממלאכתם. הראשונים חולקים על תוספות, הריף, הראש וככה להלכה. הם אומרים שהדין הזה שהפועלים לא יעבדו תוך כדי פרק ראשון, זה לא דין בכוונה, זה דין אחר. איזה דין זה? אז זו שאלה טובה. על פניו, מה שנראה מתוך הסוגיה זה שיש דין לא לעשות את קריאת שמע ארעי. אני עסוק באלף דברים והקריאת שמע רצה מהפה שלי. בפרק שני אני כן יכול לעשות ארעי. מה הבדל בין פרק ראשון לשני? אז על זה הבית יוסף מביא, הוא אומר, הרי לשיטתנו שרק פסוק ראשון הוא דאורייתא, אז אפשר לומר שחז"ל אמרו, פסוק ראשון דאורייתא. כל השאר דרבנן. אבל פרק ראשון עדיין יש בו את העיקרון שהוא קבלת עול מלכות שמיים. אמר ביהושע בן כוחה, למה קדמה שמע לי בעיה עם שמוע, שקריאת שמע בכל זאת זה עיקר קבלת עול מלכות שמיים, כל הפרק עסוק בזה. כן? אז אולי בגלל זה חז"ל לא רצו שהוא יעשה את זה כארעי. וזה מעניין, אני רציתי שתשמעו את הלשונות של הראשונים. הריף אומר שזה לא מדין כוונה, אלא שלא ייראה שקריאת שמע ארעי. ככה הראש והרמב״ם גם כן. הבית יוסף מביא את הריצי בן גיאת, שאם תאפשר לו לקרות במלאכתו, תהיה המצווה קלה עליו. זאת אומרת, הבית יוסף מביא את זה כאילו זו אותה שיטה, אבל לכאורה יש פה ניואנס קצת שונה. תחשבו על זה. זה לא שקריאת שמע תהיה הרעי, אלא הפועל יחשוב שקריאת שמע היא הרעי. אפשר לומר שזה היינוח, אפשר לומר שזה לאו דווקא היינוח. הטור משתמש בלשון שלישית, הוא אומר שלא יהיה נראה כקורא דרך הרעי. זאת אומרת, זה בכלל לא כלפי הפועל, זה כלפי כל האנשים האחרים. שזה נראה כאילו קריאת שמע לא חשוב לו. וזה, לכאורה יש פה חילוק. הלאה? למה יצא לנו מכל זה? שבפרק ראשון חז"ל לא רצו שהוא יהיה עסוק בדברים אחרים. וזה דין דרבנן. כי הרי מעיקר הדין זה נראה שרק פסוק ראשון דאורייתא. חז"ל אמרו, פרק ראשון לא רוצים שתהיה עסוק בדברים אחרים. פרק שני, אתה רוצה, תקרא כמו שאתה רוצה. דהיינו, להלכה אנחנו לא נוקטים כמו תוספות. תוספות אמר בעצם לפי רבה שרק פסוק ראשון דאורייתא, אז רק בפסוק ראשון שלא יעשו במלאכתם. שער השמע, אתה רוצה לנגב ידיים, לעשות מה שאתה רוצה, לטייל, לעסוק בדברים אחרים, אין בעיה. אנחנו לא נוקטים כמו זה. אני רציתי פה לעצור רגע, להקריא לכם את הסימן בשולחן ערוך, אתם תראו שאת כל הסימן אתם כבר יודעים את הגמרות.
תראו, מחבר אומר לנו, ואתם כבר את כל ההלכות האלה כבר אתם יודעים מהגמרה עד ההלכה. המחבר אומר לנו. סימן סמך ג' קורא אותם מהלך או עומד או שוכב או רוכב על גבי בהמה, זה הגמרה שראינו בסוף פרק ראשון. אתם זוכרים, חזרנו לראות את הגמרא הזו, שיכול לקרוא שוכב, הולך, בתהילים אומרים, עוסקים במלאכתן וקוראים, כן? זה מה שקראנו עכשיו, זה חלק מהציטוט. אנחנו פתחנו את הגמרא בי"א, כשהיינו בסוגיה. אבל לא פרק דן, שלמדנו פה את הסוגיה הזו, והיינו שפניו פתוחות בקרקע, הוא מושלח על גבו, היינו שזה שיטת הרמב״ם, היינו מחלוק ראשונים, האם פרק דן זה דווקא שהוא שוכב על הבטן או שני הצדדים, המחבר נוקט כמו הרמב״ם שני הצדדים. אבל קורא והוא שוכב על צידו, זה הסוגיה שראינו מצלי, אתם זוכרים? רבי יוחנן היה בעל בשר, אומר הרמה, מאחר שכבר שוכב והיא כתרחה לעמוד, זה ראינו זה תוספות, שזה התרחה ברבי יוחנן שהיה בעל בשר, היה קשה לו לעמוד, ואם היה בעל בשר הרבה ואינו יכול להתהפך על צידו, או שהיה חולה, נוטה מעט לצידו וקורא, זה שיטת רשי, שהוא מחלק בין להפוך קצת לצידו, לא? סיף ב', מי שרוצה להחמיר לעמוד כשהוא יושב לקוטע מומן נקרא עבריין, זה עוד לא ראינו. היה מלך בדרך וצריך לקרוא קריאת שמע, צריך לעמוד בפסוק ראשון, זה הסוגיה שראינו עד כאן בעמידה, עד על לבביך בעמידה, ראינו את התוספות עם הירושלמי, שבעמידה פירוש הדבר, אל תלך תוך כדי קריאת שמע, הפסוק הראשון אתה צריך לעמוד מהליכתך, אבל זה מללכת. אמרנו, יש שלושה דינים בכוונה, יש כוונת הפסוק, יש לא ללכת תוך כדי, ויש לא לעסוק במלאכה. כשאתה הולך, אתה יכול לכוון יותר מאשר כשאתה עוסק במלאכה. שער הפרק הראשון אתה יכול ללכת, רק לא לעסוק במלאכה. נכון? זה מה שאני רואה עוד רגע. עיקר כוונה בפסוק ראשון, איכך אם קרה ולא כיווני בו בפסוק ראשון, לא יצא ידי חובתו. וחוזר וכואב אפילו למען דמר מצוות, אני צריכות כוונה מודה לכך, ראינו את זה, נכון? אם היה ישן מצערין אותו ומירין אותו. אתם זוכרים את הסוגיה? הוא אמר לדרו אבדי, בפסוק הקמה צערן, תפילות תצערן. עד שיקרא פסוק ראשון והוא ער ממש, מכאן ואילך אין מצערים אותו שיקרא והוא ער ממש, שאף על פי שהוא קורא מנמנם יצא. סעיף ו, הקורא קריאת שמע לא ירמוז בעיניו ולא יקרוץ בשפתיו, זה גמרא ביומא שלא ראינו, ודווקא בפרשה הראשונה שהוא יקרא קבלת עומכות שמיים, מפני שנראה כקורא הרי, זה הסוגיה שלנו. אל תעשה פעולות אחרות שנראה שאתה קורא הרי, וכתיב דיברת בם שתעשה את קריאת שמע קבע. היה עוסק במלאכה ורוצה לקרוא קריאת שמע, זה הסוגיה שלנו. יתבטל ממלכתו עד שיקרא פרשה ראשונה כדי שלא יהיה כקורא הרי. זאת אומרת המחבר נקט לא כמו תוספות, כמו שאר הראשונים שחכמים קבעו לנו מדרבנן שפרשה ראשונה לא יעסוק במלאכה. האומנים וכן בעל הבית, זה משדייקנו הרגע בסוגיה, שגם לבעל הבית הקלו שהוא יכול לקרוא בראש אילן או בראש שורות הבניין. אתם רואים את כל הסימן בעצם אתם כבר יודעים, ואתם יודעים את זה מהסוגיות, זה עוד יותר טוב, לא משהו חכם, אתם יודעים את זה מהגמרות. הלאה. תחזרו וזה יהיה יותר ברור. אני מסכים שבלימוד ראשוני זה עוד לא מיושב בדעתכם. מסכים. יש משהו שאני יכול לעשות שיהיה יותר ברור? אם תעשו חזרה, תפתחו סימן צמח ג', תראו אותו בפנים. הייתי אומר שמחר, בהתחלת הסדר, תראו סימן צמח ג', כי הוא סוגר את כל הסוגיות שראינו עד כה בעצם. אנחנו בעצם עכשיו סוגרים את הסוגיות של כוונה בקריאת שמע. הרב, רציתי לשאול על מקורם, על זה שהוא נמצא בראש הזית. לא ככה? כן.
מהיום אני יודע שלא, לא, 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 לא,
לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, אני לא יודע, זו שאלה טובה, אני פשוט לא יודע. תנו רבנן. הפועלים שהיו עושים מלאכה אצל בעל הבית, זה לא אומנים אלא פועלים, קוראים קריאת שמע ומברכים לפניה ולאחריה, ואוכלים פיתן ומברכים לפניה ולאחריה. אוכלים לחם, מברכים ברכה ראשונה, ברכה אחרונה, ומפעלים תפילה של 18. אבל אין יורדים לפני התיבה, אין להם שליח ציבור, ואין עושים כפיהן, אין ברכת כהנים. אז בברייתא מה כתוב? שפועלים קוראים שמע עם הברכות, אוכלים לחם ומברכים לפניו ולאחריו. עכשיו פה יש מחלוקת ראשונים מה הגרסה פה. חלק מהראשונים גרסו פה מברכים לפניה ולאחריה. חלק מהראשונים גרסו אין מברכים לפניה אבל כן מברכים לאחריה. יש פה מחלוקת ראשונים בכלל מה היה כתוב בגמרא. נראה את זה להלכה עוד רגע. שואל? חור זה מצווה בפני עצמה. ברכת כהנים זה דאורייתא. חזרת השעה, זה תקנת רבנן. ברכת כהנים זה דאורייתא. אמרת לנו המשנה, לא רק ש... יש להם עניין. יש להם עניין, בלי שליח ציבור, כן. זה צווי דינים. סתם שתדע.
כשנכנס לבית כנסת, יש 10 אנשים מתפללים, אתה מצטרף אליהם, יש לך תפילה בציבור. אתה צריך לצאת עכשיו לתפוס את האוטובוס, תפילה בציבור היה לך. חזרת השץ אולי פספסת, אבל תפילה בציבור היה לך, התפללת עם עניין. והתניה מעין 18, יש ברייטה שאומרת שפועלים לא התפללו 18 כרגיל, אלא התפללו מעין 18. אתם זוכרים? דיברנו על תפילת אבינינו, פתחנו סידור, ראינו אבינינו, אתם זוכרים? אז רש"י לומד שהמעין 18 פה זה תפילת אבינינו. שזה שלוש ראשונות, שלוש אחרונות.
כן.
כן. אז למה בברייתא, בתוספתא שלנו כתוב שהפועלים התפללו את כל ה-18? בברייתא כתוב שהפועלים אומרים מעין 18. אמר רב ששת לא קשה, הרבן גמליאל, הרבי יהושע. יש מחלוקת רבן גמליאל ורבי יהושע במשנה בהמשך, שרבי יהושע אומר שבכל יום ויום בן אדם מתפלל מעין 18. ככה רבי יהושע סובר. רבן גמליאל אומר כל אדם מתפלל את כל 18. רבי יהושע אומר לא. שכל אדם מתפלל מעין 18. אומרת הגמרא, אי רבי יהושע, הרי רבי יהושע סובר שכל אדם כל יום מתפלל מעין 18. אז מהי עירי הפועלים? אפילו כל אדם נמי. הברייתא אומרת, פועלים שעוסקים במלאכה יתפללו מעין 18. לפי רבי יהושע זה לא דין בפועלים, זה כל אדם, אז התירוץ לא עומד. אלא אי דיבידי רבן גמליאל. לא, אי אפשר לקבל את התירוץ הזה. באמת, שתי הברייתות אומר רבן גמליאל. אנחנו בעצם נוקטים כמו רבן גמליאל, כל יום אנחנו מתפללים 18. אז למה הברייתא אומרת שפועלים יכולים לקצר למעין 18? ולא קשה. כאן בעושים בשכרן, כאן בעושים בסודתן. השאלה היא, האם הוא משלם להם על הזמן? אז ההבנה בדור שלהם הייתה, שאם אני משלם לך על הזמן, אתה לא עושה שטויות. אתה לא מדבר על הפלאפון, אתה לא לוקח זמן לצאת ולעשות לעצמך כוס קפה, ואתה לא הולך ומתחיל להתפלל לי 18, תתפלל מעין 18. אם אני סך הכל נותן לך את הסעודה שאתה עובד ואני אתן לך אוכל, אז הדברים יותר רגועים, אתה יכול להתפלל כמו בן אדם, הדברים יותר רגועים. זה היה נורמה עסקית בדור שלהם. אומר הבית יוסף, בדור שלנו זה לא הנורמה העסקית. הבית יוסף פה כותב, בימינו הדברים יותר רגועים, כשאתה לוקח פועל, ברור שהוא יעצור להתפלל כמו בן אדם. אף אחד לא חושב שהוא לא יעצור. ממילא כל ההלכה הזו לא רלוונטית, אומר בית יוסף כבר בדור שלו. בדור שלנו, אנחנו הגענו לשיא בחוצפה ובאי ישרות ובכמות שפועל מוצדק. אנשים יכולים לשחק שטויות על המחשב והבוס משלם. אנשים יכולים לקרוא אימייל במחשב והבוס משלם. אנשים יכולים להעביר את כל השטויות שהם קיבלו והבוס משלם. אני חושב שאנשים עברו את הגבול לגדר של גזל. כאילו, בכמות שהם מקילים, שאומרים עם הבית יוסף הזה שהבעל הבית לא מקפיד, זה לא נכון. שאל כל בעל הבית, הייתי בבית חולים לפני 3 שבועות, אז היינו צריכים להוציא מידע מהמחשב, היה רופא שלא הצלחנו להשיג את המספר שלו, רצינו לבדוק במחשב, אמרו לנו האחיות שהבית חולים לא נותן להם אינטרנט כדי שהם יעבדו כמו שצריך. אז אין להם אינטרנט. אין, כי הם ראו שאם יש אינטרנט אז הם...
שאלה אם בעל הבית עצמו הוא גורף מידע.
מה זה משנה? זכותו.
אומר זכותו, אבל האם הוא עצמו יש לו את הרגל הזה שיכול לגנוע מאחורים?
אנשים עברו את הגבול. אנשים עברו את הגבול. יש היום כל כך הרבה תוכנות שעוקבות אחרי פועלים. הם כבר נאבקים בזה. אנשים עברו את כל גבולות. זה שמתקשרים הביתה ומקשקשים עם הילדים... אבל אנשים עברו את הגבול, לדעתי אנשים עוברים גזל, זה עברו כל גבולות. חז"ל רצו שנדקדק, אז זה נכון שלא צריך לדקדק כמו פעם. היום אתה לוקח כוס קפה זה נורמלי, בסדר? קח כוס קפה, הבוס לא רוצה שאתה תעבוד בלי קפה. אני הייתי במקום שהייתי בדידות עם הבוס, והייתי כאילו הייתי עובר שם, היה לי חלון שהייתי מסיים במקום אחד, הולך למקום שני, והיה לי איזה שעה שלא היה לי בעצם איפה להיות. אז הייתי נכנס למשרד ההוא ולומד. היה לי שעה שהייתי לומד שם. והייתי בדידות, הם סמכו שאני לומד שם, ואני שמחתי שיש לי מקום להיכנס ללמוד, עד שאני יוצא לתפוס את האוטובוס למקום הבא. אני הייתי מביא את החלב שלי, שם במקרר שלהם, מביא את ארוחת צהריים שלי. זה היה ממש ידידותי. אני שם לב שהחלב במקרר, יש להם כל מיני חלב יוקרתי, אתם מכירים, יש חלב לקפה, יש חלב ונילה, יש חלב מוקה, יש כל מיני חלב היום שמוכרים, שאתה משלם עליו 9 שקל לבקבוק, 11 שקל לבקבוק, ואני רואה שהמשרד קונה בקבוקים כאלה בשפע, בלי בעיה. אז תפסתי את החבר שלי יום אחד, אמרתי לו, אתה יודע שאתה כל יום משלם בערך 60-70 שקל על בקבוקי חלב, במקום לשלם 12-16 שקל? כאילו, הם קונים ב-12 שקל בקבוק, במקום ב-4 שקל שקית, כן? אז פי 5 זה 60 שקל. זה היה עולה לו 20 שקל במקום 60 שקל. אז הם משלמים פי 3. אז הוא אמר לי, לא, הם לא עושים צל חשבון החברה, כל אחד קונה את החלב שהוא רוצה, כי הם כל אחד יש לו את מה שהוא אוהב. אמרתי לו, אני לא חושב. אני לא חושב שאנשים קונים צל חשבון עצמם, אני חושב שאתה משלם על זה. אז הוא התווכח איתי, לא רציתי להתווכח איתו, עמד שם פועל, ואמר לו, לא, כבוד הבוס, זה על חשבונך. פניו החבירו, אמר, נבדוק את זה. חזר למשרד, למחרת הוא בא אליי ואמר לי, תודה רבה. מסתבר שכבר שנתיים קונים על חשבונו כל יום, 60-70 שקל, חלב שאף אחד לא קונה בבית שלו, אבל בעבודה, למה לא? זה על חשבון הבוס. זה לא גזן? אני... שאלה טובה, זה כבר דין ביניהם לבין הקדוש ברוך הוא, זה לא דין שלי. אבל אני אומר, אנשים מרשים לעצמם, כשזה על חשבון ועל הבית, מרשים לעצמם, זה לא בסדר. אתם מכירים את הסיפור עם הרב קוק והאגונה? הייתה פעם אישה אגונה שבאה לפני הרב קוק שיתיר אותה. הרב קוק שמע את העדים ואמר להם, תשמעו, אנחנו נפסוק את הדין, אבל עוד לא התפללתי מנחה וזה סמוך לשקיעה, נתפלל מנחה, אחר כך נדון בזה. זוכרים את הסיפור? עמד התפלל מנחה ארוך 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 עד אחרי השקיעה, אמר להם, טוב, זה אחרי השקיעה, נדון בזה מחר. באותו ערב הגיעו אנשים שבירו שהעדים היו שקרנים, כולם שאלו אותו, זה מופת, איך זה קרה? הוא אמר להם, לא. אחד מהעדים האלה היה שולח לי מכתבים עם שאלות על נייר של הצבא הבריטי. אני לא רציתי לקבל אותו כעד, כי מבחינתי הוא גזלן. מאידך גיסא לא רציתי לפסול אותו, צריך להתיר אגונה. לא ידעתי מה לעשות, אמרתי אני אקח עוד לילה לחשוב על זה, אז התפללתי 18 ארוך, כדי שלא נוכל לדון בזה היום, לדחות את זה למחר. תוך כדי התברר שהעד הוא באמת הוא שקרן. אנשים חושבים שזה יוצא דופן, זה לא יוצא דופן, כל אדם, מה זה יש בנם גוזל ממקום עבודה, נייר או דברים כאלה?
יש את הסיפור שזה, שנעלם גביע בסעודה, ואז מהאור שניגב את
הידיים שלו. יפה, יפה, נכון. אז... אני אומר, מצד אחד אני מביא לכם את הבית יוסף, שבימינו הדברים יותר קלים מאשר בימי חזל. אנשים לא מקפידים עליך עד כדי כך שאתה צריך להתפלל תפילה קצרה. אם בן אדם לוקח אותך מלפני העלות והוא יהודי ואתה יהודי, אז הוא יודע שאתה תצטרך לעצור להתפלל 18 כמו בן אדם. אבל אני הייתי עד, באותו מקום שהייתי נכנס כשהיה לי חלון, אני ראיתי בן אדם שנכנס, דופק כרטיס, הולך להתפלל במניין ואז חוזר לעבודה. הבוס עוד לא היה שם. הוא מגיע לפני התפילה, דופק את הכרטיס, ואז משלמים לו שעתיים עלה, הוא מתפלל ואוכל ארוחת בוקר, ואז מגיע לעבודה, יופי. לא זה הייתה כוונת הבית יוסף, כשהבית יוסף אמר שבדור הזה לא מקפידים כל כך. אני אומר, צריך להיזהר בדברים האלה. חזרה לגמרא שלנו. והתניה, וישנו לפעמים שבהתניה זה בניחותה, זה בעצם הנה ברייטה שאומרת אותו דבר, שהברייטה באמת אומרת את התשובה שאנחנו אמרנו. הפועלים שהיו עושים לחצה בעל הבית, קוראים קריאת שעה ומתפללים ואוכלים פיתן ואין מברכים לפניה. שימו לב שהגרסה פה זה אין מברכים לפניה, כמו אותם ראשונים, אבל מברכים לאחריה שתיים. כיצד? ברכה ראשונה כתיקונה. שנייה, פותח בברכת הארץ, ובכוללן בוני ירושלים, וכוללין בוני ירושלים בברכת הארץ. זאת אומרת, הוא עושה סנדוויץ' משני הברכות יחד. באמת דברים אמורים, פה אנחנו רואים את ההגדרה שזה כמו התירוץ שלנו, ועושים בשכרן, שהוא משלם להם על הזמן, אבל עושים בסעודתן, אם הסכמו שבעצם העבודה היא תמורת המזון, או שהיה בעל הבית מסב עמהן, אז אם הוא אוכל איתם, אז זה מובן שהם מברכים כתיקונה, שדעתו שהם יברכו ברכת המזון כמו שצריך. סוגרים את הסוגיה, זה נראה סוגיה קלה, פשוטה, אפשר להמשיך לסוגיה הבאה. הסוגיה הזו יוצא... אומר לנו תוספות. נתנן מאיר את הערה של תוספות. וחותם בברכת הארץ, אפל גב דמידורייתם, לכאורה ברכת המזון, אנחנו, יש בהמשך גמרא שאומרת שהפועלים מברכים את השלוש ברכות הראשונות, כי הם דורייתא, אבל לא את הברכה הרביעית שהיא דרבנן. אז זאת אומרת, השלוש ברכות הם דורייתא. יש כוח ביד חכמים לעקור דבר מן התורה, הועיל וטרודים במלאכת בעל הבית. אז תוספות מתייחס לשלוש ברכות כדין דורייתא.
יש?
גזל? ודאי. טוב. יש נודע ביהודה ששואל שאלה. בן אדם אכל לחם. הנודע ביהודה כתב את הספר שלו נודע ביהודה. אבא שלו היה יהודה. הוא היה רבי חזקאל לנדא. אבא שלו היה יהודה, אז הוא קרא לשם נודע ביהודה, ספר תשובות שלו. אמא שלו הייתה חיה, אז הספר שלו על הש"ס נקרא הצלח, ציון לנפש חיה, על שם אמא שלו. ועל השולחן ערוך הוא כתב חיבור נקרא דגול מרבבה. אז בדגול מרבבה על השולחן ערוך הנודע ביהודה שואל, מה קורה עם בן אדם בטעות, אחרי שהוא אכל לחם, ברך ברכה אחת מעין שלוש, על מחיה ועל הכלכלה. עכשיו זה ברכה אחת מעין שלוש, בעצם זה ברכה שכוללת את כל שלושת הברכות. יצאת דין ברכת המזון דאורייתא או לא? כשאני אומר ששלושת הברכות הם דאורייתא, מה כוונתי? אז אומר לנו הבית יוסף, הוא מדייק מהרמב״ם, שהגמרה בהמשך דורשת מפסוקים שצריך ברכת הארץ וברכת נודה לך וברכת רחם על ירושלים. השאלה היא, אם משה רבנו תיקן ברכת הארץ ויהושע תיקן נודה לך כשנכנסנו לארץ ישראל ודוד רחם, אז מה יש לו שם דאורייתא? אומרת, אז התשובה היא שהם תקנו את הנוסח שאנחנו אומרים, ולפני כן אמרו נוסח אחר. זה לא, זה לא, לא על זה ייפול דבר. אז הדגול ברבבה נשאר בשאלה. הבית יוסף מביא את הרמב״ם בספר המצוות, שהרמב״ם בספר המצוות, כשהוא מזכיר את המצווה לברך ברכת המזון, הוא סך הכל כותב שציוונו לברכו אחר האכילה. הוא לא מדבר על שלוש ברכות. אומר בית יוסף, שלוש ברכות זה לא דין דאורייתא. זה לא מדאורייתא שאתה צריך שלוש ברכות. לפי הבית יוסף זה נראה, ברכת מעין שלוש, יצאת מדאורייתא. אבל התוספות לא סבר ככה, נכון? תוספות קורא לזה עקירת דבר מן התורה. כן? אז זו נקודה אחת, זו סוגיה אחת שצריך להכיר. יש את הדגול מרבבה הזה שנשאר בספק, ישנו את הבית יוסף, ישנו את התוספות, זה דבר אחד. דבר שני שיוצא מהסוגיה הזו, למה החכמים לא אמרו להם, מה? הבית יוסף מביא את הרמב״ם שהשלוש ברכות הם לא דאורייתא. הבית יוסף אומר על תוספות, אני לא חושב שצריך את התירוץ של תוספות, הרי לפי הרמב״ם, כל הלימודים האלה של השלוש ברכות הם אסמכתא, זה לא מעיקר הדין. מעיקר הדין, צריך לברך אחרי שאכלת, לומר תודה רבה לקדוש ברוך הוא, ואכלת ושבעת וברכת, תאמר תודה רבה. מה? ברוך תהיה השם כאילו מלך העולם, הזנת העולם כולו טובו. לא יודע אם צריך יותר מזה מדאורייתא. אולי. זה בדיוק השאלה. זה בדיוק שאלה. הגמרא לומדת את זה.
לא צריך אותה, אני צריך את כל הברכה עצמה, עורך את הקטעים, כי אז מהם שלוש כאלה.
גם, נכון, אז אני אומר, אז גם בזה הדגול מרבבה מסתפק. גם בזה, אתה צודק. לפי תוספות, אני לא יודע מה לומר. נקודה שנייה, אומר בית יוסף, למה חכמים לא אמרו שיברכו את השניים הראשונות, השניים האחרונות יברכו תוך כדי שהם עובדים? אז זה לא הכוונה הכי טובה שבעולם, אז מה? אבל מה אתה מבטל לי דאורייתא? בשביל מה? כדי שלא יעשו מלאכה? אז שיעשו מלאכה. אתה רוצה שיעבדו? אז שיעבדו ויברכו תוך כדי. אז הירושלמי מפה מדייק שאסור לברך בשעת עשיית מלאכה. יש איסור. אתה לא יכול לברך תוך כדי שאתה עושה משהו. איפה זה הכי מצוי? שאנשים יוצאים מהשירותים, נוטלים ידיים, ואז מנגבים ידיים תוך כדי שהם מרחים מאשר יצא. מפה אנחנו רואים את החומרה של הדבר. חזל העדיפו לבטל את הדין דאורייתא. העדיפו לבטל שתי ברכות של ברכת המזון מאשר לתת לבן אדם לברך אותם תוך כדי שהוא עשה מלאכה. ככה הירושלמי מדייק מהסוגיה שלנו. אז תראו, סוגיה שנראית קלה ופשוטה, כמה עקרונות חשובים, כמה דברים הלכתיים יצאו לנו מהברייתא הקטנה הזו. לגבי הברכה לפניה, אז אמרנו כבר שיש מחלוקת ראשונים בכלל, האם גורסים כן לברך לפניה, לא לברך לפניה, וזה נוגע לעוד שאלה, האם הברכה לפניה דאורייתא דרבנן, זה נוגע קצת לסוגיה אחרת שהיא לא ענייננו עכשיו. אז בסדר, נמשיך פה בעזרת שמחר, ואני מציע שמחר תחזרו על סימן סמך ג' כי זה יהיה לכם חזרה להלכה על כל מה שלמדנו בשבועות האחרונים. זהו, סגרנו עכשיו את הסוגיה של כוונה.